רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי. תוכנית הגשה אישית.
שלום וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. כאן טל בן סירה ברדיו שלי וליה חפץ מנהלת הסאונד שלנו, ויש איזו תחושה כזאת של אקו מאוד מאוד גדולה שאני שומעת ככה, אולי זה לקראת הימים הנוראים. והיום יש לי אורחת שאני מזה שמחה שהיא כאן, חני כהן, שלום.
שלום, ערב טוב.
אני חושבת שבאמת לשים אותך עם מיקרופון ולראות אותך מתקשה להגיד שלום, זה פשוט אדיר. הזמנתי את חני לכאן, כי אנחנו עושות בעצם איזשהו טסט, איזשהו פיילוט שקראנו לו עיניים בגב, ובעצם מה שנעשה זה גם בדיוק התחלה של שנה, ושנה, כמו שכולנו יודעים, מאוד קשוחה. אנחנו ננסה להביא קצת, מה שנקרא, חדשות טריות מחדר המורים, קצת לרלורים, קצת טיפים, קצת בכלל, מה זה מורה היום בישראל, שזה נראה לי אחד המקצועות המאתגרים ביותר שיש היום. וחני, בכל אופן, בהסתכלות שלי, היא מבחינתי המנטור שלי בתיכון הדס הנעורים. אז חני, את מוכנה לקפוץ איתי למסע?
מוכנה, גם מוכנה. התכוננתי.
אז ספרי קצת למאזינים והמאזינות, כי יש לנו ויש לנו די הרבה בתוכנית הזאת. ספרי קצת על עצמך ובכלל, איך התגלגלת להיות אשת חינוך, כי אני יודעת שזה התחיל אצלך בכלל עוד לפני מורה.
כן, נכון. אז מי שלא יודע, אני נמצאת בהדס הנעורים כבר 35 שנה.
וואו.
הגעתי לפה בשנת 1990. ישר אחרי שהתחתנתי. והגענו לפה להדס הנעורים.
איך מצאת דווקא את המקום הזה?
מצאתי שלושה מקומות. התקבלתי לשלושה מקומות, ובסוף
בתור מדריכה?
כן, בתור מדריכה בפנימייה, ובסוף אני והבן זוג שלי בחרנו להיות את הדס הנעורים, להיות פה בהדס הנעורים.
שהוא גם עבד פה? או
לא,
ש...
לא, הוא היה עצמאי, הוא עצמאי.
ותגידי, ומה הוביל אותך בכלל להחליט להיות מדריכה של בני נוער? שהעלייה הרי תמיד זה היה פה, נוער עולה.
האמת שאני באה מתחום ההוראה, אבל כשהגעתי לפה לנעורים, הציעו תפקיד של הדרכה, אז באתי, לפני כן עבדתי כמורה בבתי ספר.
זאת אומרת, למדת, ויש לך תעודת תורה, ולמדת.
כן, למדתי זה, למדתי גם, יש לי גם תעודת תורה לעולים. וגם כשבאתי לפה לנעורים, אז עבדתי גם באולפן, וגם כמדריכה. וזה מאוד...
זה סיפור אהבה בעצם, את אומרת, של 35 שנה.
כן, התחום הבלתי פורמלי תמיד משך אותי. לפני כן הייתי, עבדתי בעיריית תל אביב, אז הייתי אחראית על הצופים. תראה כאיזה צופים.
מגניב. כן, זאת אומרת שאת בעצם, מאז שאת זוכרת את עצמך, את עם נוער. מנערה הפכת למי שעובדת עם נוער.
אני תמיד עם נוער, גם הייתי גם מורה חיילת.
וואו, אז את ארט קורחה לי. את מורעלת כאילו בנשמה.
אני מאז שהייתי ילדה קטנה, ידעתי שאני אהיה מורה. אני זוכרת שהייתי מושיבה את האחים שלי ואת הבני דודים שלי, והיינו משחקים במורה.
ואת היית המורה?
ואני הייתי תמיד המורה.
אז בעצם הקשבת לעצמך חלום שאת ממשיכה אותו ומתפתחת איתו כל הזמן.
כן, לכן אני גם חושבת שאני שורדת, מה שנקרא. וגם אני במקום אחד, 35 שנה זה לא פשוט, אבל מכיוון שעשיתי מגוון של תפקידים, ונתנו לי את האפשרות להתפתח, אז אני כל הזמן מחדשת ומתחדשת.
אני חייבת להגיד, בתור מי שמסתכלת על זה מבחוץ, ואני בסך הכל במקום הזה 4 שנים אולי, התשוקה שלך למקצוע, זה דבר שהוא מדהים. אני חושבת שזה גם מה שהופך אותך באמת לאשת חינוך מדהימה, בעיניי בכל אופן, כי זה לא, את מכל, כל הלב שלך. אני לא רואה עלייך, בכל אופן לא עם התלמידים, אני לא יכולה להגיד שאני רואה לך שחיקה, אבל השתמשת במילה הישרדות. למה?
כי זה לא פשוט היום להיות חלק ממערכת החינוך. יש ארגונים, יש משרד חינוך, לא הכל תמיד כמו שאתה רואה את זה בעיניים שלך, וזאת בעיה, אבל אני ברגע שהחלטתי שאני, שזה החלק שאני איתו, אז אני מתאימה את עצמי.
תגידי, אם מסתכלים על זה באמת, אתה אומר 35 שנה ועוד קודם מורה חיילת, סתם פתאום זה עולה לראש, איזה שר או שרת חינוך הכי אהבת? הכי אהבת את מה שהם עשו, את הדרך?
אהבתי את מה שעשה הרב שי פירון. אני חושבת שהחלק של למידה משמעותית, אפילו אם זה לא אולי כמו שחושבים כולם שזה צריך להיות, הוא חלק נכון. אהבתי גם את מה ששאשא ביטון, שהיא המשיכה ולא ויתרה. אבל אני חושבת שיש עדיין מקום לשיפורים.
כן, זה בוודאי, בוודאי שיש מקום. אני זוכרת בתור ילדה, כבר לא ילדה, אולי אני הייתי חיילת אפילו, את התמונה המדהימה שהילדים מרימים את רובינשטיין על הידיים, את זוכרת את זה?
בטח, הוא ויתר לנו על מתמטיקה.
זה היה אבל כל כך, אני חושבת שזה היה ימים עוד שהיה איזשהו חיבור, ואיזשהו שיח בכלל עם שר בעניין הזה. אז תגידי, טוב, זה באמת מדהים, כשאת מרגישה, את אומרת, אני קיבלתי המון הזדמנויות להתפתח, ואת המון המון שנים, אז בוויז'ן שלך, יש עוד איזשהו תחום שלא נגעת בו ומעניין אותך לחקור אותו, או שאת רואה שהוא הולך ונעלם או חסר לך באיזושהי צורה?
האמת שאני כבר לא יודעת במה אני יכולה להתחדש, תמיד אפשר להתחדש, עכשיו...
אז מי את ה-AI שכולם, AI, עכשיו כולם עם זה.
עכשיו אני בחלק אבל של ה-AI, אין מה לעשות, אני מקווה שאני, שלפחות במקצוע ההיסטוריה שאני מלמדת, אני כן אצליח להכניס את זה לתלמידים שאני מלמדת. אני מבינה שזה ייתן... הרבה אפשרויות לתלמידים, ובכלל העניין של למידה עצמית. אין מה לעשות.
תראי, בסך הכל שאני חושבת על AI זה מטורף, בהיסטוריה אפשר לעשות שחזורים, תלת מימד לבאזל, כמו למצדה, לימי הביניים, לבית המקדש, לכל מיני דברים שאנחנו, את יודעת, גם...
כן, אבל ברגע שאנחנו נכנסים, שאנחנו מכניסים דברים שזה מדבר אל הילדים, כל העניין של האפשרות להשתמש בפלאפונים בזמן שיעורים, ואנחנו לא מונעים את זה מהילדים, וזה יהיה
זה
חלק...
זה מפרה אותם.
בדיוק, וזה יהיה חלק...
נכון.
אז למשל אצלי, גוגל, דוקטור גוגל הוא חלק מאוד בלתי נפרד מהשיעור. אצלי מותר, אני אומרת, תוציאו את הפלאפונים, בואו תבדקו לי בבקשה את זה ואת זה, כן, מי... יכול לעזור לנו ולקדם אותנו.
שזה אדיר, כשזה נותן להם את האפשרות להראות לך משהו מהכלי שהם כל כך טובים בו.
לא רק זה, מה, המורה מותר להוציא פלאפון?
זה נכון, גם אותי, גם שאני אומרת להם, איפה, אני קוראת לו קלוד, ה-GPT, או בוב, לא יודעת למה, יש לי שמות, אני אומרת להם, קדימה, תשאלו, תבדקו, אבל תדייקו ותעבירו אותו תמיד את הפילטר שלכם. כאילו, כל אחד יחיד ומיוחד, יפה, הוא ענה לך, עכשיו תגיד לי את זה בשפה שלך, תעביר לי את זה דרך איך שאתה רואה את זה. אף פעם אל תקריא מה שנקרא בלנק, כאילו על מה שאתה רואה.
כן, תשכתב את מה שאתה,
בדיוק.
את מה שקיבלת, שזה יהיה בשפה שלך.
בדיוק.
שבכל זאת תבין את מה שהוא...
שלא תצא, לא רוצה להגיד
כן.
דביל.
את אמרת. את אמרת.
נכון, אפרופו, זה מצחיק, כי לפעמים... אנחנו נתקלות באמת ב... אני אקרא לזה עמימות שכלית גורפת. מה עושים במצבים? כן, אני לפעמים, יש לי כיתה שאני אומרת, מה קורה? מה קורה שם עם רמת האינטליגנציה? את מבינה מה אני מתכוונת?
אני מבינה, אבל איך אומרים? מכל לימון אפשר לעשות לימונדה?
נכון.
אני רוצה להגיד לך שאני למשל נכנסת לכיתה, ולפעמים אומרים לי, וואלה, אני לא בא לנו... אנחנו מה זה עייפים בזה? אז הנה למשל היום, ישבנו, עכשיו כולם ישמעו שאני לא מלמדת היסטוריה.
סודות של חני, מה קורה בשיעור באמת.
אז ישבנו, ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה? בואו, לפני שאתם יוצאים לחופש, וזה בואו, שכל אחד יגיד ממה הוא רוצה להיפטר, ומה הוא מאחל לעצמו לשנה החדשה.
מקסים.
הם שיתפו פעולה, וכשיצאתי מהכיתה עוד הלכתי למחנך, ואמרתי לו, אתה יודע מה כולם רוצים? כולם רוצים להצליח בלימודים. ואז הוא אמר לי, את רואה? אמרתי לך.
באמת? זה משהו שהם יכלו לעצמם?
כן.
יפה.
נכון.
זה יפה ש... זה יפה, זה מעודד אותי, כי אני חושבת שאחד הדברים המאתגרים בין אלף ואחד דברים, אנחנו ניגע בזה קצת היום, זה שאני יכולה להגיד לך מהחוויה שלי של שיחות עם בני נוער, אני עושה המון שיחות כאלה, לא בהכרח בשיעור, שתמיד אני שומעת את המשפט, מה אני צריך בית ספר? אני רוצה לעשות כסף, אני, תני לי, אני יודע, ראיתי בטיק טוק זה, סרטון כזה, הוא עושה את זה, חסות מזה, שיווק כזה, אני אלך, אני אלמד קצת שיווק, אני אלמד קצת זה. ויאללה, מה אני צריך לשבת פה כל כך הרבה זמן? ואני לא אגיד לך שזה לגמרי לא נכון מה שהם אומרים, כי יש כל יש כל כך הרבה מפורסמים שעושים מלא כסף רק מזה שהם הכניסו עכשיו איזה נייק או איזה את יודעת, ועושים ולוג על כלום שום כלום, ואני חושבת שזה אחד האויבים הגדולים והאתגרים הגדולים שלנו, שבאמת למה באמת ללמוד?
זו שאלה, זה לא רק כלפי התלמידים שלנו, זה... אני למשל תמיד גם מדברת, דיברתי את זה וממשיכה לדבר על זה, גם עם הילדים האישיים שלי. אז שהאמצעית שלי אומרת, את רוצה שאני אבוא לספר איך אפשר להצליח? אז אני אומרת לה, לא.
אבל, למה? כי היא הצליחה בזכות עצמה היא, בלי ללמוד.
כן, היא לא הולכה לעשות תואר, היא סיימה יפה את התיכון, עשתה צבא, הייתה בקבע, תהילה. והיום היא עובדת בהייטק. אז כן, אז אבל אין עמימות.
אבל אני מניחה שהיא פיתחה את הכישורים שלה.
כן, אבל עדיין זה לא מה שכמו שאנחנו אומרים.
By the book.
כן, תעשה תעודת בגרות, זה חשוב, אין ספק, זה פותח לפחות את הדלת הראשונה, אבל תעשה תואר. אז היום כבר תואר ראשון, זה לא בדיוק
כבר לא מחשב כמעט. נכון.
תואר שני, יש לי גם בן, שעכשיו גם כן חושב כל הזמן מה הוא יעשה, וזה אומר לי, אם אני עשיתי כבר את תעודת בגרות שאמרת שצריך, ואת צדקת, ובאמת צריך, וזה, אבל הנה, אחרי שהוא הסתובב, וטייל קצת בעולם, ועשה כמה דברים, הוא נמצא היום במקום עבודה, שהוא אמר לי, וואלה, אמא, כן, אני צריך ללכת ללמוד, אני לא, לא רואה את עצמי ממשיך לשבת עם כל
בסדר,
מה שקורה.
בסדר, אבל הנה, הוא התבשל עם זה.
כן.
דיברתי היום עם תלמידים על זה, שאנחנו, יש לנו פה הרי גם עולים, וגם נעלה. וההסתכלות שלהם, ואני רואה את זה מלא, שאלתי אותם, ישבתי עם חבר'ה מנעלה בקולנוע, כי אנחנו עושים סרטים, ואמרתי להם, תגידו, אוקיי, סיימתם י' בין. מה אתם הכי הייתם רוצים לעשות? כן, צבא, לא צבא, עזבו בצד רגע. והם ישר אוניברסיטה. אז אמרתי להם, רגע, אבל אתם לא רוצים לטייל רגע בעולם?
אין אצלהם את המושג הזה.
הם הסתכלו עליי, והוא לי, לטייל איפה? לטייל לאן? למה לטייל? צריך ללכת ללמוד. אחרי שנלמד, אם נרצה, נטייל. ממה אנחנו צריכים לטייל? כאילו, בכלל לא היה להם את המושג הזה, והקטע של האוניברסיטה, והיו כאלה שאמרו שהם רוצים כסף, כל אחד במה שרוצה, אבל הקטע של הלימודים היה להם כל כך ברור וניצב, את יודעת, כמו אצלנו, הקטע של לטייל אחרי צבא, כאילו טיול בעולם.
זה המסלול אצלהם.
שאצלנו זה המסלול.
כן, נכון.
זה קטע, עכשיו פתאום את מסתכלת, זה חינוך אחר, זה מנטליות שונה, וזה מעניין, ובכלל, טוב, גם תכף נדבר על זה, על השנתיים האחרונות הקשות מאוד, שרק מחריפות פה מצבים. אז זה היה מאוד מעניין לראות משהו אחר. את מרגישה את זה בטח, את מלמדת הרבה עולים, את מרגישה את זה?
אני גם הייתי מחנכת של כיתות עולים, אני גם מלמדת עולים. אין ספק, תראי, אני גם לא דוברת רוסית, אני גם לא מצליחה ללמוד את השפה הרוסית.
ואיך הם מצליחים להבין אותך?
הם מצליחים. בחודש, חודשיים הראשונים, הרבה פנטומימה. המורה זה כמו להיות שחקן, כמו בימאי, הרבה, הרבה, זה.
נכון, זה במה.
מתרגמים, מתרגמים, מביאים כל מיני אביזרים, ובסוף הם לומדים. אין ספק שמי שתלמידים, זה לא משנה מאיפה הם, עולים שלומדים ונמצאים עם דוברי עברית, ידברו ויקלטו ויתארו מהר יותר.
נכון, אבל עדיין יש הרבה חשש שלהם לדבר עברית ולטעות.
כן, כי זה לא כמו באנגלית, שאם אתה טועה, אף אחד לא שם לב לזה ולא מאיר לך.
נכון.
בעברית הם יודעים שיגידו. כי גם כדי שזה לא יביך אותם.
נכון, אבל אני חושבת שפה כולם מאוד סבלנים לעניין הזה.
שלכם
מדברים, לא ראיתי כשהם מאירים בגלל שכל כך הרבה עולים יש פה.
לא, זה בעיקר אצלנו המבוגרים, זה לא, הילדים פחות.
תגידי, אז את אומרת, אם אני רגע אחד, אנחנו עושות כזה מין קפיצה של אחורה וקדימה, אם אני רגע אחד אומרת, אוקיי, חלמת להיות מורה, עשית לכולם, אצלנו הם קוראים לזה בגן ריכוז כזה, של הזה, ואיזה תלמידה היית אבל? היית תלמידה כאילו היית, אז מסתמן שאת בהכננות, שזהו, זה המטרה, אני איך קראו לזה פעם? חרשנית.
ממש, ממש לא.
את מוכנה לגלות?
אני מוכנה, אני לא יודעת אם כולם יסמכו לשמוע את זה.
היית עושה בעיות?
אני מאלה שבסיום כיתה ט' הייתי צריכה למצוא בית ספר. בית ספר אחר, שיסכים לקבל אותי.
המנהל אמר לך, את לא, המנהלת.
את לא עולה לכיתה בבית ספרנו.
מה את אומרת? גדול, למה? מה עשית?
תראי, אני הגעתי לתיכון... כשעברתי ממצפה רמון, בכלל לא הייתי אמורה להגיע לתיכון. כשסיימתי את כיתה ח' במצפה רמון, כולם הולכים לפנימיות. אבל מכיוון שאנחנו קנינו בית, אז כל הזמן אמא שלי אמרה, אל תדאגו, אנחנו נגיע לבית, לא תצטרכו פנימיות, לא זה. כולם בכיסים באמצע כיתה ח', כבר הולכים, בודקים וזה. אז, ואני בקטנה מה שנקרא, כי אני יודעת שאמא שלי אומרת שאנחנו כל הזמן נעבור ונגיע לבית, ובאמת אנחנו עברנו לראשון לציון, עוד לא היה מעלית, עוד לא היה, אני חושבת, מספיק חשמל כמו שצריך, מדרגות כמו שצריך, אנחנו עברנו, היה אפשר להיכנס הביתה, נכנסנו, ואני התחלתי ללמוד בתיכון מאוד גדול, בגימנסיה, שבאתי מכיתה, שהיו 8 תלמידים בכיתה, במצפה רמון. ולא מצאתי בדיוק שמה את מקומי, אבל מה שכן, מצאתי את התנועת נוער. אז,
היית מאוד פעילה.
אז הייתי בדיוק חלק בלתי נפרד
מתנועת הנוער. אבל אמרו לך את זה כי היית תלמידה מאוד גרועה, או כי עשית בעיות לא קשורות?
לא, ברגע שלא שמו לב אליי, ולא... לא הייתי חלק, ולא...
אז לא השקעת.
אף אחד לא שם לב אם באתי או לא באתי, או אם יצאתי או לא יצאתי, אז...
זלזלת.
ולא שזלזלתי, אם הם לא שמים לב, אז מה זה משנה מה אני אעשה? אבל בבוקר הייתי יוצאת מהבית.
של הלאן.
שלא יהיה...
רגע, אז לאן עברת?
אז עברתי לתיכון פרטי בראשון לציון, בית ספר קטן, שתי כיתות בכל שכבה, כל אחד הוא עולם מלואו, כוכב. שם גילו שאני ספורטאית, שם פתאום ידעתי ערבית, ידעתי אנגלית.
אני רוצה להבין, איזה ספורט עשית? אני צריכה להבין.
עשיתי ריצות בינוניות.
מה?
800. ו-1500.
איזה יופי.
כן.
אז בעצם הייתה לך התחלה חדשה.
כן, עם תנועות הנוער, לאט לאט גם הספורט, כבר פחות הייתי צריכה אותו, כי כבר הייתי, התחלתי להיכנס לעניינים בתנועות הנוער, הייתי מדריכה, אני הפכתי למדריכה, אחר כך רשגדית, אחר כך הייתי רכזת הדרכה.
קצור מורעלת, כן. חבל על הזמן.
כן, חכי עניבה.
אני ביקשתי ממך שיר, שיזכיר לך את התקופה שהיית תלמידה. משהו שככה יעלה לך לראש, איזה שיר בחרת?
זה שיר לי, זה עם האחרים, זה לא בדיוק מה שהם...
אני שואלת אותך, מה הכי מסתדר?
כי אני באמת מאמינה בזה.
מהמם, של יורם גאון. אז בבקשה.
אחי אחי אסור שתברכי אסור שתשכחי שאת אחי אחי את אחי אחי כשאת ואנוכי שמיים מוכיחים שאת אחי אחי שימי לב ירח של ראשית החודש כמו ראשית סוגריים או ראשית ציפור קודם כל אולי תסירי את האודם את אחי אחי בלי טיפה טיפור אחי אחי אסור שתברכי אסור שתשכחי שאת אחי אחי את אחי אחי כשאת ואנוכי שמיים מוכיחים שאת אחי אחי שימי לב ירח של אמצע החודש כדינר זהב נוגע במצחי אם אני בעיר החול או בעיר הקודש את בכל מקום אחי אחי אסור שתברכי אסור שתשכחי שאת אחי אחי את אחי אחי כשאת ואנוכי שמיים מוכיחים שאת אחי אחי שימי לב ירח של אחרית החודש ובתוך סוגריים את ואנוכי אני מכיר אותך עוד ממזמן וממקודם ואני זוכר שאת אחי אחי
אחי, אחי, את מודה שלא מכירה את השיר הזה של יורם גאון, ישר לעמי, כי הוא הרי מעניין אם הוא מכיר. אז תודה על השיר הזה. תראי, אחד הדברים שכן היו לי מאוד מאוד חשובים לדבר איתך עליהם. אנחנו בתקופה קשה, זה לא דבר חדש. תקופה קשה מאוד, אנחנו כבר שנתיים בתור מלחמה, ומרגישים את זה עכשיו, באמת זה ימים נוראים מכל בחינה אנרגטית גם, לפתוח ככה שנה זה, בטח תסכים לי, זה מועקה, לא פותח שנה בכיף. שלא נדבר על ה... עכשיו אני לא נכנסת בכלל לדעות פוליטיות, אני מדברת על ההנהגה, על האנשים שיושבים בממשלה, על צורת הדיבור שתלמידים רואים, כללות והתפרצויות, זה לא משנה מימין ומשמאל, ריבים וצרחות והשמצות, ועכשיו עוד הכל גם ברשת, אני מרגישה שאין דוגמה, את יודעת, יכולתי, כשאני הייתי ילדה, בוא נגיד בתיכון, שכבר יש לך דעות, נגיד פוליטיות, אז יכולתי להגיד, אוקיי, יש מנהיגים במפלגה שאני לא בעדה, אבל המנהיגים עצמם, האנשים עצמם, היו אנשי ספר, אנשי השכלה, אנשים שגם אם לא הסכמתי איתם, מאוד אהבתי לשמוע, או לראות, לפעמים אהבתי גם לשמוע את מה שיש להם להגיד. והיום אין את זה בכלל בשום צד, בשום צורה. איבדנו את זה. מה את עושה, קודם כל, האם את מרגישה את מה שאני אומרת, ומה את עושה כדי להחזיר את תרבות הדיבור, את שאין בעצם
דוגמה אישית.
שאין דוגמה אישית, זאת אומרת, אנחנו כן, אנחנו מתאמצים לעשות דוגמה אישית, אבל אני מרגישה הרבה פעמים שאנחנו במיעוט, שכאילו אנחנו, איפה אנחנו ואיפה מה שקורה פה. את מרגישה את זה, את רואה את זה על התלמידים שלה, את הקושי הזה?
כן, אנחנו רואים את זה, אבל אין מה לעשות. אם נסתכל, ואנחנו רואים באמת מי האנשים שיושבים בכנסת, יש מגוון, יש אנשים שאני לא יודעת מה בדיוק הם עושים שם, אבל הם נבחרו, שזה גם מה שאני אומרת לתלמידים. כי למשל, יש מפלגה שיש לה פריימריז, אז אם הם נבחרו, אז אין לנו כל כך השפעה. אבל אני למשל אומרת, סבבה, הם נבחרו בפריימריז, למה צריך לתת להם תפקידי מפתח? למה צריך לתת למישהו להיות, להתעסק בשוויון חברתי שהוא לא בדיוק...
את מלמדת אזרחות גם, נכון?
לא, רק היסטוריה.
אף פעם לא לימדת אזרחות?
לא.
הבנתי, לא, כי אני יכולה להגיד גם ממה שאני רואה, הרי באזרחות אחד הדברים הבסיסיים בבחינת הבגרות זה מגילת העצמאות.
נכון.
ואני זוכרת את הבת שלי עוד לפני שכל הדבר הזה התחיל, היא אומרת לי, למה אני נבחנת על משהו שבפועל אנחנו לא מקיימים?
נכון, צודקת.
היא הייתה מאוד מוטרדת, כי היא תמיד לוקחת דברים מאוד קשה, ואני אומרת, אוקיי, מה אנחנו עושים? אני זוכרת שעוד לפני השביעי, שהייתי צריכה לעשות עם כיתה, שנה לפני, משהו לרצח רבין. זה לא היה לי כזה פשוט. להנגיש להם את זה. לחבר אותם בכלל לדבר הזה. איך... אני לא... את מבינה מה אני מתכוונת?
אני מבינה, אבל... כן, כי יש לנו בעיה ואין מה לעשות. אני כל הזמן עכשיו שומעת בכל מיני פורומים שעושים, וגם בפורומים שאנחנו עושים פה, אין מה לעשות, צריך שינוי. צריך שינוי. צריך להחליף אנשים, זה לא רק בשלטון. זה לא רק בשלטון, זה בהרבה דברים, בהרבה ארגונים. צריך שינוי, צריך לפנות מקום. ושאנשים ידעו שהגיע זמנם וצריך לפנות מקום. אבל מדבר שזה קשה. זה לא פשוט. ולכן יכול להיות שאם באמת... זה סתם ככה עכשיו עולה לי, יעבור חוק שראש ממשלה יכול להיות רק 8 שנים, זה משהו שייתן...
זה תזוזה, זה חידוש.
זה בדיוק, זה ייתן
מה שקורה בקדנציות של ראש מועצה.
זה אומר שתמיד יהיה שינוי. כי אחרי, אפילו אם הוא יישאר שתי קדנציות, 8 שנים, זהו, זה נגמר לו.
תגידי, ואפרופו, אפרופו, זה מילה שאני תמיד צוחקת עליה. אפרופו דוגמה אישית, את יכולה להיזכר או להגיד לי מורה או מורה שבאופן מסוים מאוד השפיעו עליך לטובה, שאמרת כזאת אני רוצה להיות, או היה בהם משהו שאמרת את זה אני רוצה, שעמדת וחיכית ועשית שיעורים לדוגמה, אז או שאמרת אוקיי, זה האיש חינוך או האשת חינוך שאני רוצה להיות, השראה, בין אם זה בחיים השיעים שלך או אנשים מפורסמים למשל?
אני לא, אף פעם לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אם יש מישהו שנתן...
או מנהיג, או מנהיגה חינוכיים.
כאילו, אם מישהו שבדיוק שנתן לי השראה, אבל אני יודעת שתמיד אמרתי שלא משנה איפה שאני אעבוד, אני אעבוד ואני אהיה חלק רק ממקום... שאני אוכל להגיד שזה המשפחה שלי, שזה הבית השני שלי, שזה, ו...
זאת אומרת, את אומרת, אני, הכיתה או הבית, לא משנה, זה להפוך את המקום לבית, וגם לילד, וגם למורה, וגם...
אין ספק. אני, כולם יודעים שאני אומרת שנאורים זה הבית שלי, זה המשפחה שלי, זה
נכון.
המשפחה השנייה, אבל... כן, אבל זה חלק בלתי נפרד. הילדים שלי נולדו פה, הילדים שלי גדלו פה, גרנו פה, ומפה, כל מה שיש לנו וזה, זה בזכות זה שהיינו פה, התחלנו בהדס הנאורים, ולאט לאט התקדמנו, אז גם יצאנו החוצה, לבית משלנו, אבל אין ספק שהייתי יכולה לצאת ולמצוא בתי ספר אחרים וזה, אבל לא. אני החלטתי להיות פה, להישאר פה, גם כשלא היה לי קל. לא תמיד היה לי קל.
שום דבר הוא לא קל תמיד.
כן, אבל...
זה מה שקרה לטוב על הפחות טוב.
נכון, אבל כן, בשנים האחרונות יש לנו תחלופות של מנהלים.
נכון.
וזה, ולא כולם מסוגלים להסתדר עם זה. אבל אני, כשהחלטתי שאני נשארת, הבנתי שאני מסוגלת לעשות את השינוי ולהתאים את עצמי.
תגידי, את חושבת שאנחנו מה שנקרא המורים בכללי בסכנת הכחדה כלשהי, או אני מאמינה שלך את בן אדם שהולך להרבה כנסים ומוזמנת להרבה דברים כאלה. דור ההמשך של המורים, מה קורה איתו?
תראו, יש בעיה, גם כאלה שמסיימים את המכללות ואת האוניברסיטאות, וזה בסוף רואים שמי שמגיע אחרי שנה, שנתיים, בורח ולא נשאר.
וואלה, אז, הרוב בורחים?
זה כן, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים עכשיו עם דור מאוד ותיק פה בחינוך, גם אצלנו יש זה, ואנשים שרוצים כבר לצאת, אומרים להם לא. לצאת לפנסיה בזה...
לא משחררים.
כן, רק עכשיו. היו אנשים שלושה ימים לפני תחילת שנת הלימודים הודיעו להם שכן. וזו בעיה. אני לא חושבת שדור המורים ייכחד. אין דבר כזה. תמיד בסוף יצטרכו מישהו שיוביל, מישהו שינחה. אולי הם כבר לא יהיו הסמכות של... נותני הידע, כי את הידע יהיה אפשר להשיג זה, אבל הם ידעו אלה שלכוון, בדיוק לכוון, למצוא, להגיע.
אבל יהיו לנו אנשים טובים.
אני מקווה.
הדבר שאותי כן מעודד, וזה מאוד חזק בשנים האחרונות, זה כל התוכניות של חותם ועוד כאלה, שבעצם אנשים שיוצאים או לפנסיה מהצבא, או שעשו אפילו איזה אקזיט, או שרוצים... איזושהי קריירה שנייה, והם עושים איזושהי הסבה של שנה, ואז הם באים בעצם כטלנטים, ברמות ים רואים את זה הרבה פה, אולי טיפה פחות, אבל גם, ומשתלבים בהוראה, ומביאים המון מהידע שלהם, מהידע המקצועי שלהם, שהוא בכלל לא מהתחום הזה, ואני חושבת שזה אדיר.
אין ספק שזה אדיר, זה לא משנה, אנשים שיוצאים מהצבא,
אבל זה באמת פחות כוח כאלה, צעיר, כמו שאת
נכון,
אומרת.
נכון, אבל כל מיני טלנטים כאלה שיוצאים מהצבא וזה, הם יוצאים עם הרבה ניסיון, אפילו אם זה לא בחינוך, הם יוצאים עם ניסיון של פיקוד, הם יוצאים...
כישורי חיים, שזה דבר מלא, נורא
בדיוק,
חשוב.
בדיוק, מלא כישורי חיים, הם למדו תוך כדי, הם גם פיקדו, הם גם למדו, היה להם, הם עברו איזה דרך. ואת הדרך הזאת הם באים להנחיל עם האנג'לה הזאת, ואם הם מתחברים, אז שני הצדדים מרוויחים.
תגידי, את היית בגדירה את עצמך בכללי וגם עכשיו. אופטימית? תמונת המצב של החינוך בישראל, את אופטימית? לא מדברת על הבני נוער, כי לבני נוער אני אופטימית. אני מדברת על, על הכוח אדם, על הפרסונל, על האנשים, על השינוי או אי שינוי או תקיעות או מה שזה לא יהיה. את צריכה לראות יום בהיר?
תראי, זה לא אותו...
או שאת בחשוך.
אז זה, אני לא בחשוך, אבל לא בכי גם מועה. תראי, אני מסתכלת על הדור החדש, אני קוראת לזה דור המורים הצעירים. זה דור...
זה שבורח.
כן, זה דור שבא ויודע מה הזכויות שלו, ומה מותר ומה אסור. וזה לא בדיוק כמונו, ש... אם צריך להישאר, אז נשארים, ואם צריך לעשות עוד משהו, אז עושים, לא מתחשבנים. אבל אני גם מאוד מקבלת את זה.
אני אומר, גם אני.
אני אומרת, וואלה.
הזמן שלנו כן, יקר. איך אמרת, את הכי הכי? כן. אני מחשיבה את עצמי
כן,
הכי הכי.
אני אומרת, וואלה, אבל אולי הם צודקים.
נכון. אני חושבת שזה לא כן ולא מוחלט. אני חושבת שזה גם וגם. גם וגם, אני חושבת שהמקום הזה של לשלם לך על מי שאתה ועל הכישרון שלך, ואז אתה גם תיתן הרבה יותר, ולא בהכרח תעמוד ותספור את השעות, אבל זה רק אם אתה תראה שאתה גם מקבל, ועטוף בגמול הראוי שלך, אחרת זה שוח... זה מאוד קשה.
תראי.
זה גם יוצא לא אמין אל מול התלמידים.
זה נכון מה שאת אומרת, אבל לפעמים גמול זה לא רק כסף. אני למשל באופן אישי, יכולה להעיד על עצמי אז נכון שיש כאלה שאומרים פריירית וכל מיני כאלה דברים אבל אני באופן אישי שלמה עם עצמי כי אני עושה את מה שאני אוהבת וגם דברים שאני לא מצליחה נגיד לעשות פה אני דואגת לעשות במקומות אחרים
מה למשל?
אני מתנדבת, אני מנחה שינשינים עם צרכים מיוחדים אני עושה עוד דברים.
מתי?
ובלי כסף.
מתי חני?
את רואה?
מתי חני? אין רגע אחד
לא,
שאני לא,
לא
רואה אותך פה.
לא צריך לישון הרבה.
איך אמרת לי, מתי זה היה ביום ראשון בלילה, שמצאת אותי בקולנוע, ואמרת לי, חשבתי שאני המשוגעת היחידה פה. אז מתי יש לך זמן להתנדב?
קודם כל יהיה זמן, כי אם אתה עושה סדרי עדיפויות...
אני כבר את ההתנדבויות של ימי שישי שלי כבר לא מספיקה להגיע.
אז אם אתה עושה סדרי עדיפויות, אז יש זמן, ואפילו אני גם לפעמים ישנה צהריים.
ביום רגיל?
כן.
איזה יופי.
נכון.
אני רק ביום שלישי, כי אני פשוט, יש לי את ההפסקה הזאת, מה שאני מלמדת, ואז שאני צריכה לחזור לרדיו, אם אני שעה על הספה, לא רגע אחד עושה unplugged, אני לא הייתי יכולה להמשיך לחזור לרדיו, טוב, כי הייתי כבר נהיית פיטה.
דווקא יום שלישי זה יום שאני יוצאת בשבע ורבע מהבית, ואני חוזרת בתשע ורבע בערב.
בימי שלישי?
כן.
למה? פיירסט?
כן, יש פיירסט, אני ברובוטיקה.
ואת לא נחה דקה.
מארבע שאחרי שאנחנו מסיימים ישיבת הנהלה, אז אני, יש לי איזה שעה שאני יכולה ככה להיות עם עצמי, לשבת בשקט וזה.
כן, ממש ואז, יושבת כן. בשקט עם עצמך.
כן, ואז אנחנו בסדנה.
תמיד יכולה לבוא לספה שלי כן. בקולנוע.
בדיוק, אז יש גם לנו ספות.
נכון, 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 נכון. תראי, בוא ניקח את זה רגע... ככה זה משהו של הכללה. משפטי מחץ של מורות לאורך השנים, האם הם עדיין קיימים או שכבר לא? הרי אמרנו שאם אנחנו נלך על סדר, אנחנו נקרא לזה עיניים בגב, יש לי עיניים בגב. עוד משתמשים בזה היום?
אני יכולה להגיד שאני, אם אני מסתובבת על הלוח ואני כותבת משהו וזה, ומישהו עושה משהו, אני אומרת, אתם זוכרים שהעיניים שלי מסתכלות עליכם? כן, כן, עיניים בגב.
ואת עוד משתמשת?
כן, אבל זה ביטוי שגור.
ותגידי, אוף מהכיתה, יוצא לך להגיד?
לא.
אין כבר יותר?
לא, אני לא מוציאים מהכיתה.
אסור? אני מוציא, אני לא אומרת אוף מהכיתה, אני יש לי, אתה תחעוף מהכיתה שלי נשמע? התבלבלת לגמרי, הדלת פה עם היד, לך תספר ליהודה, מה הבלבול שלך?
לא,
ככה אני אומרת להם את זה.
לא, אז אני...
וזה פותר לי את כל הבעיה.
אני משתמשת במשפט שלהם, אתה יכול, זה בסדר שתצא לעשות סיבוב.
אוקיי. סיבוב כפוי, כאילו.
כן, תעשה סיבוב. במקום לסובב אותי, תעשה סיבוב.
נכון.
אז עושים סיבוב, נושמים, שותים, ואז חוזרים ואומרים, הנה, את רואה? בדיוק כמו שאמרת, אפילו לא חמש דקות. סבבה.
אבל מה את עושה עם ילד, את יודעת, בכל זאת, לא קורה לך שאת רוצה להוציא ילד בכיתה, שהוא מגיע לשלב שכרגע צריך הפסקה, זה כמו טריקת דלת, שלי מתבגר מבחינתי.
אני...
שאני בעד.
אני ממרום גילי, נושמת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואני שואלת, אפשר להתקדם? אתה רוצה להיות איתנו בכיתה? אתה רוצה להיות? אז... סבבה, מחברת, פלאפון על ידך, מתקדמים.
לא רוצה, הדלת פה.
כן, הם יודעים, הם מבינים לבד. את לא כותבת לי. אז אני אומרת, אם אתה יוצא, אז אני כותבת, אני לא יכולה לכתוב שאתה משוטט.
אז תגידי, אז מה הטיפ הכי טוב שלך למורה המתחיל שנייה לפני שהוא בורח? שכמו שאמרת שהרבה בורחים. תני לי טיפ, כי באמת, אם יש מישהו שיכול לתת טיפ, זה רק את. בעיניי.
אני אומרת לכולם, וגם שחנכתי לפני שנתיים סטודנטים שנמצאים אצלנו בבית ספר, זה קודם כל, שם המשחק זה לנשום, גמישות, ולהסתכל מחוץ לקופסה. לא להתקבע. מחוץ לקופסה, כי מה שמתאים לילד אחד לא מתאים לילד אחר, ומה שמתאים למורה אחד לא מתאים למורה אחר. בסוף כל אחד ימצא את שביל הזהב שלו.
נכון, זה מאוד נכון. ההסתכלות היא באמת, אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אני חושבת דרך אגב, וזה גם במורים צעירים אולי, אני חושבת שהעידן של הניידים, בגלל שהוא של הסמארטפונים, כי לפני זה היה נייד, אתה יודעת, מה זה משנה.
שולטני מכה בראש.
קטן, היה נופל לי למכונה לכביסה, את שוכחת אותו בכיס. אבל הקטע של הניידים, והיום כבר יש מורים שיוצאים צעירים, שהם כבר עם הנייד מגיל כלום, כל עידן השר, אני עושה שר, אני חולק תמונה, כל העולם חולק, כולם מצלמים, כולם זה, לראות, לראות, כל אחד יכול להיות כביכול כוכב באשליה, כל הדבר הזה, זה עושה חשש בהרבה פעמים, להביע את עצמי, ומה אני חושב, ומי אני, וזה מייצר לפעמים לחץ חברתי רשתי, שהוא בכלל אפילו לא לחץ חברתי פה, זאת אומרת, של כאן. ואני אומרת, כמו שאת אומרת, על לצאת מהקופסה, לא תמיד זה כזה קל, דווקא לחבר'ה צעירים. לא תמיד זה כזה קל להם.
נכון, לכן כל אחד צריך לעשות במידתיות שמתאימה לו, ומה שהכי הכי מתאים ונוח לו. גם לילדים, שאני ראיתי היום למשל ילדים שרצו לעשות, בוא נצלם את הדברים שאנחנו אומרים. אמרתי, לא, לא, לא. אחר כך, אם כל אחד ירצה, תעשו לעצמכם זה, ותחשבו טוב מה אתם כן רוצים לשתף ומה לא. אני לא אעשה באמצע שהוא טיק טוק עם מישהו. אפילו שזה מאוד מאוד איני, ואני נחשבת ל...
אני לפעמים עושה איתם, אני תמיד מרגישה נורא אינפנטילית, אבל לפעמים זה חמוד.
אז תלוי מתי.
לפעמים זה חמוד.
אם אני בטיול.
אם הם אומרים, אם הם מבקשים.
כן, בדיוק, אם אני בטיול, ואם אני במשהו, בואי תעשי איתנו וזה.
זה חמוד.
אני לא יודעת, אני ארוס לכם.
אבל בשבילם זה הרגשה נורא...
אז זהו, ואז הם אומרים, לא, 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 בואי.
זה מחמאה גדולה.
אנחנו מספרים, המורה עם צבעים וזה, זה...
מאזינים ומאזינות, לא אמרתי, כי תראי שהפודקאסט יצא, יש הרבה מאזינים ומאזינות שהם לא מכירים אותך, אז הם לא רואים את מה שאני רואה, הם לא רואים את הטלטלים עם כל הגוונים שמשתנים, עכשיו זה כחול ואדום, והיינו כבר במין קיים וירוק, יש צבע שלא היה לך על השיער? אי פעם?
שחור.
כן היה קצת איזה פס אחד, כי אני זוכרת. היה לך איזה מוט קודר.
שהשורשים...
גדול. אנחנו לקראת סיום. אני בחרתי, לא הספקנו לשים עוד שירים, אבל היה לי שיר שחשוב היה לי, חשוב היה לסיים איתו, כי הוא מקבל עוד יותר משמעות, ואמא שלי... עד היום שרה לי כל סתיו את השיר הזה, שזה שיר תשרי של חווה אלברשטיין, והבית שרציתי ככה לצטט, זה אומר, השמיים משתנים לעיני החקלאים, השכנים מתכוננים לימים הנוראים, מישהו חושב עליך ורושם את מעשיך, בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה, ואני חושבת ש... חייבים להחזיר את כל החטופים והחטופה הביתה, המלחמה הזאת חייבת להסתיים, ושכולם כבר יחזרו הביתה. ואני רוצה להגיד לך המון תודה, ואני ממש אשמח שאנחנו נמשיך את הדיאלוג הזה, כי אני חושבת שזו הייתה טעימה מאוד קטנה. איך היה לך?
היה מעולה.
כן?
כן.
אז אנחנו נסיים עם חווה אלברשטיין, תודה רבה לליה חפץ על הסאונד. חני, המון תודה שהסכמת לבוא.
תודה לך, טל, שהזמנת.
רק שיהיה לנו שנה טובה, אמן, ניסים, ניסים, ניסים.
אמן, שנה טובה ופוריה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.